השם שבחרתי לתת לנושא של השיחה הערב פואטי משהו, שאני זוכר. מתודעה שמתמודדת עם בעיות ללב שפועם בתוכן. לפני כמה ימים, זה נראה כמו נצח, יום לפני שהריטריט התחיל, בערב התחלתי לשבור את הראש איך אני מגיע לכאן. אני גר בכליל, כפר בגליל המערבי, וזו אקו, נעריה. לא מזמן, לפני כמה חודשים, ניסיתי להגיע לכאן בדרך שנראתה הגיונית, דרך אזור קרמיאל. זה היה טרמפ, ואחר כך מונית שירות, ואחר כך אוטובוס, ואחר כך עוד אוטובוס, ואחר כך... רק המחשבה על זה הייתה לי, אני לא בא בדרך הזאת. אני אלך אצלנו, אנחנו גרים די קרוב, זה יוצא די קרוב לקו החוף, קו של הרכבת. אני אתפוס רכבת, אגיע לאזור חדרה, פרדס חנה, ומשם אסתדר איכשהו, בדקתי מתי יש אוטובוס. במזל כזה, ממש בלילה, עשיתי טלפון ללילה. אמרתי לה, תגידי, מאיפה את מגיעה? היא קרה באזור ירושלים, כביש 6. במקרה יצא ש... אמר לי, אני אהיה בפרדס חנה. אמרתי לה, נהדר. לקחתי רכבת, לילה אספה אותי, עשינו ביחד את הדרך לכאן. עצרנו לשתות כוס קפה ברומא, בקניון. דיברנו. ואיכשהו כבר די קרוב לכאן, כשירדנו מהכביש הראשי, רק שממש היינו קרובים לאנדור, בחוץ כבר קצת חשיכה. פתאום ראינו בצד הדרך אוטו חונה, ואש עולה מהאוטו. מיד עצרנו, עומדים כזה, שואלים אחת, יש לך מטף? לא. אוטו כזה, תתחיל לבעור. עברו דקה, שתיים, ועוד אוטו, ועוד אוטו, ואנשים מיד ניגשו, שפכו קצת מים, ונפתרה הבעיה. האש כבתה. תוך זה האישה שעמדת ליד האוטו, שואלת אותנו, אתם מגיעים לריטריט אולי? אמרנו לה, כן. אז תוכלו אולי להגיד לאנשים בריטריט שאני לא יוכל להגיע, כי היא עוד לא ידעה שאנחנו מהזה פה ונתחיל לעשות לה כל מיני מניפולציות וזה. מה? שטובו. אבל כן, הצגנו את עצמנו, דיברנו קצת, וראינו שבאמת מה שקרה עם האוטו כבר קרה, ולריטריט עוד אפשר להגיע, אבל די, יש כאן אוטו שלא יכול לזוז. אז עלה המקום של להזמין גרר, אבל להזמין גרר צריך לחכות כמה שעות. ואז אחד האנשים שיצר אמר, יש לי טנדר גדול ויש לי חבל, אני אגרור את האוטו. ואז הוא קשר נורא יפה וזה, ומשכו את האוטו, וברו כמה עשרות מטרים. בפינה הוא עצר את האוטו, ואוקיי, האוטו הגיע למקום שהוא יוכל לעמוד בו בצד, והגרר אולי יוכל להגיע אליו, אבל אז הוא אמר, שמו, אם האוטו יישאר כאן כמה שעות, סביר להניח שתמצאו אותו בלי צמיגים, בלי ג'אנטים, בלי כל מיני... אז אוקיי, נפתרה הבעיה, אבל בעיה חדשה עכשיו. ואז עלה המקום והאוטו נקשר והוא נגרר אל תוך הקיבוץ, וחנה בסוף כאן ממש בחניה. ואז נשארה הבעיה, איך הגרר יוכל לקרוא את האוטו. אנחנו כמובן, כמו שאתם מכירים בתוך הרוח של הריטריט, ניסינו ליצור את הסביבה הבטוחה ואת כל העזרה, אבל עדיין הגרר הגיע ונוצרה איזושהי הבנה, והוא נסע והיה צריך להגיע עוד פעם. אני מספר את כל הסיפור הזה מתוך המקום הזה שרואים בו, היה בו כל כך, כל כך בצורה ברורה, את המקום הזה בחיים של הבעיה שנפתרת, וכיצד הפתרון של הבעיה משאיר אותנו עם מחשומה. בעיה חדשה, משהו חדש להתמודד איתו. אנחנו מוצאים איזושהי דרך, פותרים את הבעיה הזאת, צורות מאוד יצירתיות לפעמים, מאוד חכמות, ועדיין, מטבע הדברים, הפתרון של הבעיה, מוליד את המקום לבעיה חדשה. זה מזכיר קצת, יש הרבה פעמים אצל טום וג'רי, החתול שם שועט וסוגר על העכבר שנמצא באיזשהו מחילה או חור ובית, והוא רץ מהר 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 ומוריד איזה טריס, רק כדי שמהחלום בצד השני פתאום היד שם תופיע, והוא איכשהו מצליח לעשות משהו ולהימנע מזה, ואיזושהי מסרגה מופיעה מאיזשהו חור. וככה רץ כל הזמן, מנסה למצוא את המפלט. הרבה פעמים זה מסתיים באיזושהי צורה שהעכבר פשוט הולך לשם, הולך מהבית, הולך מהמוכר. והרבה הרבה פעמים, ממש לפני הנעימה הזאת של הסוף, הוא מופיע לחתול מאחור, מושך לו בזנב. מה זה אומר לוותר על הבית? לוותר על המוכר, על הבטוח, על הדרך שבה אנחנו רגילים לחשוב, לגשת אל החיים, להתמודד איתם. יש סיפור אני לא יודע מאיפה הוא מגיע, אני חושב שקוראים לו יומנו של אלמוני. הוא הולך, אם אני זוכר טוב, בערך ככה. יום ראשון, היום קמתי, התלבשתי, יצאתי לרחוב. ברחוב היה בור. לא ידעתי שיש שם בור. נפלתי פנימה. בהתחלה לא הבנתי מה קרה לי ואיפה אני נמצא. היה לי מאוד קשה להתעשת, למצוא את הדרך שלי בחשיכה, ואיכשהו הצלחתי למצוא את זה ולטפס למעלה. יום שני, היום קמתי, התלבשתי, הלכתי ברחוב. ידעתי שיש שם בור, אבל לא זכרתי. עברתי ובום, נפלתי. עוד פעם קצת נבהלתי, לא בדיוק ידעתי מה לעשות, אבל מצאתי את הדרך החוצה. יום שלישי, יום קמתי, התלבשתי, יצאתי לרחוב. ידעתי שיש שם בור, זכרתי שיש שם בור, אבל איכשהו לא ראיתי אותו. פאף, שוב פעם נפלתי. די מהר הבנתי איפה אני נמצא ויצאתי החוצה. יום רביעי, יום קמתי, התלבשתי, יצאתי לרחוב. ידעתי שיש שם בור, זכרתי שיש שם בור. ראיתי אותו. ניסיתי לעבור בזהירות מסביבו, ואופס, התחלקתי ונפלתי. ישר היה לי ברור איפה אני ומה אני צריך לעשות. טיפסתי ויצאתי. יום חמישי. יום קמתי, התלבשתי, והלכתי ברחוב אחר. יש כזה דבר, חוב אחר. יש כזה דבר, דרך אחרת. יכול להיות שמשהו ביסוד של הגישה שלנו לדברים, יש פה איזשהו בלבול. בלבול שמביא אותנו שוב ושוב להיות בתוך המקום הזה של להתמודד עם בעיות. אפשר או לנסות לפתור אותן, להעלים אותן איכשהו, לגרום להן לא להיות יותר קיימות, או לברוח מהן. Fight or flight. יכול להיות שיש איזשהו משהו שמוציא את הבעיה מהבעיה. מאפשר לה להמשיך להתקיים. יחד עם זאת, לא להיות בעיה. כמו שלילה סיפרה אתמול בערב, הבודה הציע דרך, מגה בשפה הפאלי, דרך שמונת הנתיבים. וגם היום, כמו אתמול, לא נדבר כאן על הדרך. לא נדבר כאן על הדרך שאנחנו בעצם כבר מאוד מאוד הולכים בה. כי אם אתם זוכרים מאתמול, הדרך מופיעה כאמת הרביעית בתוך ארבע אמיתות. התרופה למחלה היא הסוף של הסיפור. הרבה פעמים משווים את ארבע האמיתות האלה, את הדרך שבה הן מעוצבות, אל גישה של רופא. והבודה באיזשהו מקום ראה את עצמו כתרפיסט, עם ההתכוונות לטפל בבעיה, בכאב הקיומי, כאב הקיומי האנושי. וארבע האמיתות מובאות כדרך שמתחילה, כמו גישה אל משהו רפואי, כמו שאני מופיע בתוך הרפואה האירובדית, הרפואה של הודו. קודם כל הדיאגנוזה, המחלה. דוקה. אחר כך ההסתכלות על הגורמים למחלה. אחר כך ציון העובדה שיש לה מרפא. הניבנה. המיובנה, ואז מופיעה הדרך. וזה די מדהים, המקום העצום שהבודה נתן לדוקה, שכמו שאמרנו כאן כמה פעמים, התרגום של זה הוא סבל, נחת, בעיה. האמת היא שהמקום האדיר שהוא עשה לזה לא עשו יחסי ציבור יותר מדי טובים הרבה פעמים לדרמה. מאוד בקלות זה נתפס כאיזשהו משנה שחורה שמספרת אוי, אוי. אנחנו לא יודעים את זה, זה מזכיר לי תמיד. לפני המון שנים, היינו אז בתיכון, הלכנו חבר ואני לראות איזשהו סרט. זה היה איזה סרט איטלקי, אני לא זוכר איזה, אני זוכר שזה היה סרט איטלקי. וחזרנו אחר כך, ישבנו אצלו בבית, היה מין מטבח כזה גדול עם שולחן עץ כזה נורא גדול, ואמא שלו עשתה לנו תה, ואז היא אומרת, נו, איך היה הסרט? ואני אומר לה, תשמעי, אסיה, סרט ענת, סיפור מהחיים, את חייבת ללכת לראות אותו. היא הסתכלה עליי רגע ואמרה לי, חמודי לה, לי יש מספיק חיים בבית. אז כן, אנחנו עוזבים את כל הבעיות של החיים, את כל השעון, את כל הזה, מגיעים לכאן, מה? בשביל לשמוע שבחיים יש סבל? שיש כאב קיומי, שיש נחת. רוצים לחוות שקט, שלווה, ווואו, כל מה שעולה מבפנים. כל הכאבים, כל הכאבים הגופניים, הנפשיים. ומה שיש לו להציע, את זה סוחבים כבר 2500 שנה, ועוד ממשיכים להציע. באיזשהו מקום כשמדברים על דוקה, חשוב מאוד להבחין שבתוך השיחה על הדוקה, הבודה פחות מפנה את תשומת ליבנו אלא סרטים שמספרים לנו את הסיפור של הבעיות, של הכאבים ושל הסבל. בודה מכוון אותנו אל הטבע של הסבל. מכוון אותנו לחקור את הטבע המאוד יסודי של החוויה הזאת, של המפגש הזאת עם החיים כבעיה, של האי נחת המתמשכת הזאת, שעולה לפעמים באמת כמו, כמשהו שאנחנו קוראים לו סבל, מצב אקוטי יותר, מצב כשאנחנו מתמודדים עם חולי גדול, עם פרידה ממישהו אהוב, פיתורים מהעבודה, משהו שנורא דרמטי, אבל הרבה פעמים הוא לובש צורה הרבה הרבה יותר מינורית, מין רעב קטן כזה של למה לא שמו לי צימוקים בחלה נדל? ושמו. מקום הקטן הזה, אתה רעב, לא? יושב, נוח. הבודה בתוך השיחה על דוקה מכוון אותנו לחקור את המקום מאוד הזה, את הטבע של הנושא הזה. ובאיזשהו מקום, בתור החקירה הזאת, שכולנו, כמו שכל אחד ואחד יודע פה, עושים כאן, גם אם לא בדרך מושגית, כבר כמה ימים. משהו שיכול לעזור לנו בגישה אל החקירה הזאת, היא עוד אחת מהרשימות המפורסמות של הבודה. הדרמה, המשנה הבודהיסטית, מאופיינת בהרבה מאוד רשימות. ארבע אמיתות מאצילות, שמונה מצבים ארציים, ארבע מצבים שמימיים, ועוד ועוד ועוד. יכול להיות שהבחור היה פריק של לעשות רשימות, מאוד יכול להיות שהעובדה שבמשך תקופה מאוד ארוכה, מאות שנים בעצם לאחר שהוא הסתלק, הדברים שלו עברו בעל פה, לשם לעזור לזכור אותם, הדברים התעצבו ברשימות. בכל מקרה, אחת הרשימות, רשימה שנקראת שלושת מאפייני הקיום. וברשימה הזאת, הדוקה מופיע גם כן, מופיע כמאפיין השני של הקיום. מעניין אם עיון בתוך הרשימה הזאת אולי יכול לעזור קצת לחדד את ההבנה למה הכוונה בדבר הזה שהבודה קרא לו דוקה. המאפיין הראשון נקרא בשפה הפאלי אניצ'ה. כתומת אה זה שלילה וניצ'ה זה קביעות. חוסר קביעות, הראיות, זרימה. בודה מאוד מאוד הפנה אותנו לחקור, לראות בצורה מאוד אינטימית את הטבע המשתנה של הקיום. האמירה הזאת, המאפיין הזה, אני חושב ומוצא שהיא די קלה לאיזושהי קבלה כמשהו הגיוני. בכל זאת כדאי מעבר לזה להיפתח לזה, לתת באמת להכיל את המשמעות של העניין. כל דבר שיש לו התחלה, יש לו גם סוף. כל דבר שמופיע, צליל, תחושה, מראה, כל דבר גם ייעלם. כשאנחנו אומרים כל דבר, אנחנו מתכוונים בעצם כל דבר שאנחנו יכולים להשיג אותו, כל דבר שאפשר לראות, להריח, לטעום, לשמוע או לגעת בו. וגם כל דבר שנתפס הבודה בעצם דיבר על שש דלתות חושיות, חמשת החושים שהזכרתי, ואת המים. כל דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו, להרגיש אותו, כל דבר נתפס. הוא מופיע, והוא גם ייעלם. כל דבר שתחשבו עליו. הבית שאנחנו גרים בו. העבודה שלנו. מצב הרוח שלנו. מערכת יחסים. החיים שלנו כמו שאנחנו תופסים אותם. הגוף הזה. יום אחד הוא יהיה קומפוסט. מה המשמעות? מה זה אומר בעצם? לחיות בתוך קיום שכל הזמן משתנה. כל דבר שהוא חלק ממה שאנחנו קוראים לו העולם. בין אם עולה לנו לגביו התחושה שזה העולם שבחוץ, בין אם זה התחושה של העולם שבפנים. זו גם שאלה מאוד מעניינת. לראות לפעמים, האם זה באמת שני דברים כל כך נפרדים? מה ששם ומה שכאן. אבל כל דבר שנמצא בתוך העולם הזה, נתון לזרימה, לשינוי. המאסטר הזן, רינזאי, כתב כמה שורות על הניטשה, על הרעיות, אימפרמננס באנגלית, שמאוד הייתי רוצה לחלוק את חלקה. There is no security in impermanence. It is like a burning house, with no place to stay for long. The killer demon of impermanence will be on you in an instant. Whether you are old or young, rich or poor. כל דבר בעולם בעצם נמצא בתוך בית בוער. כל דבר שהופיע ייעלם. There is no security. באיזשהו מקום דומה שהרבה פעמים הנטייה המאוד יסודית שלנו, ניסיון המאוד ראשוני שלנו, מול ההתמודדויות שלנו עם החיים, למצוא איזשהו מקום לנוח. לפעמים אני מכנה את זה הקומיה לפנסיה אולטימטיבית. הרבה פעמים המילה הזאת, נירוונה, זה מה שבעצם אנחנו מפנטזים שם איזשהו מקום. וואו. ואת המנוחה הזאת אנחנו משליחים אל העולם, אל דברים שאנחנו משיגים, תופסים, אל דברים שבעצם נמצאים בתוך חוק של שינוי. הם נידונים להיות שונים, זה הטבע שלהם. יכול להיות שזה היה נחמד אם אפשר היה למצוא משהו כזה וזהו, ופשוט לנוח בו. אבל זה לא הטבע של הדבר. לא יכולים לספק לנו lasting happiness. לא הכסף שהצלחנו להשיג. לא הקריירה. לא מערכת היחסים החדשה. כל דבר שאפשר לחשוב עליו. איזשהו ספר. איזשהו סט של רעיונות. איזושהי הרגשה שמרגישה לנו זה. נתונה להשתנות. זה קצת כמו עוד פעם להשתמש בעולם הזה של סרטים מצוירים. יש לפעמים את הקטע של שמישהו בסרט מצויר נופל ממשהו, איזה מטוס, מאיזה צוק או מאיזשהו משהו כזה, ובדרך מנסה להתאפס לכל מיני דברים, ואופ, הוא נתפס והנף רגע מתנדנד כזה, והוא נשבר. הוא ממשיך ליפול, ואז אופס, תופס באיזשהו שורש. ולמטה מתחת יש אולי איזשהו בניין מגורים, והוא תופס בחבלי כביסה, ורגע מתנדנד, ואופס, ממשיך ליפול. מה מוציא את הבעיה מהבעיה הזאת? יכול להיות שאנחנו יכולים להבין שבעצם אין שם אדמה שאנחנו הולכים להתרסק אליה? יכול להיות שגם הדבר הזה שאנחנו מרגישים שנופל כל הזמן וצריך למצוא משהו לאחוז בו ולנוח לא באמת דבר? זה מביא אותנו אל המאפיין השלישי ברשימה הזאת. הניטשה. ההיראיות, הזרימה, ההשתנות הבלתי פוסקת. דוקה היא הנחת שנגרמת מתוך זה שאין שום דבר להישען עליו בתוך ההשתנות הזאת. המאפיין השלישי הוא אנטה. לא עצמי. וכשאני אומר את זה, נורא חשוב לי גם כן להגיד משהו. הרבה פעמים אנחנו שומעים מסביב את המקומות האלה של אין עצמי ואין אני. וזה מרגיש לי לפעמים מצטייר לנו איזושהי פנטזיה, איזושהי תקווה. היום שתנחת בי התובנה ו... יפרסו שטיחים אדומים ויהיו כאלה חצוצרות שיחצרצו ומסביב ברמקולים יהיה כזה מין אין אני, אין אני, אין אני, אין אני. מין המקום הזה של האין אני הזה. אז קודם כל לדייק לגבי איזה משהו. האמירה של אנטה היא הרבה יותר אמירה של לא עצמי, לא אני, מאשר אין אני. כלומר, היא לא איזושהי אמירה אונתולוגית, אמירה שבאה להגיד כזה דבר, יש כזה דבר או אין כזה דבר, אני. סליחה. בכלל, הבודה מאוד נמנע מלהגיד דברים, מלדבר דברים ברמה האונתולוגית, ברמה מה שיש. ישנה דרשה מאוד מפורסמת שאחד התלמיד שיושב איתו הרבה מאוד זמן, יום אחד במהלך המדיטציה שלו מופיע קולות לו פתאום אורח מאוד מוכר, ספקות. אני כבר שנים פה עם הבודה הזה מתרגל והכל, ובעצם הוא מעולם לא שמעתי אותו אומר האם לעולם הזה האם יש לו גבול או שאין לו גבול? האם הוא נוצר, יש לו בראשית? או שאין לו ראשית? הגוף והנפש, האם זה שני דברים נפרדים או דבר אחד? הבודה הזה, מה קורה לו אחרי שהוא מת? האם הוא ממשיך להתקיים? לא ממשיך, גם ממשיך, גם ממשיך ולא ממשיך. כל מיני שאלות אונתולוגיות, שאלות פילוסופיות, אונתולוגיות, שעלו לו, הוא אומר לעצמו באותו קטע, אני אגש אליו ואשאל אותו, אם הוא ייתן לי תשובות שיספקו אותי, אני אמשיך לתרגל איתו. אם הוא לא ייתן, אני אלך. ואז הוא ניגש אליו, ואומר לו את הדברים האלה. אמר לו, ישבתי, עלו לי המחשבות האלה, עלו בי הספקות, ואני החלטתי שאני אבוא אליך, ואני רוצה שתענה לי. אם תיתן לי תשובה שתספק אותי, אני אשאר ואני אמשיך לתרגל. אם לא, אני הולך לדרכי. והבודה עונה לו במשל. הבודה אומר לו, תחשוב על חייל שנפצע בשדה הקרב. החברים שלו אוספים אותו ולוקחים אותו, ומיד מזמנים רופא, נתח אותו, להוציא ממנו את חץ הרעל. ואז כשהרופא ניגש לבצע בו את הניתוח, הוא אומר לו, חכה, רגע, רגע. לפני שאתה מוציא ממני את החץ, אני רוצה לדעת, מה השם של הבן אדם שירה בי את החץ הזה? מאיזה משפחה הוא? מאיזה עץ הוא עשה את הקשת? מאיזה עץ הוא עשה את החץ? באיזה חומר היה תבול הרעל? וכולי וכולי, אני חושב שהרשימה הזאת מתמשכת הלאה. בודה אומר לו, הרי הבן אדם הזה ימות. התשובה הוא לא יקבל. בדיוק אותו דבר, מישהו שבא אליי ושואל אותי את השאלות הקיומיות האלה, ואומר לי דבר כמו שאתה אומר, אותו בן אדם ימשיך להישרף, לבעור באש של הדוקה, אני אמשיך להישאר שקט. אותי מעניין דבר אחד ורק דבר אחד. זאת אמירה עוד יותר רדיקלית אפילו מאיך שהוא אומר אותה בארבע אמיתות. אותי מעניין דוקה והקץ לדוקה. כל מה שמעניין אותי זה הרפואה והכאב. ואולי עולה פה לפעמים מקום, אלו רגע אדוני, אתה אומר שאתה מלמד דבר אחד ורק דבר אחד, ואתה אומר שני דברים. באיזשהו מקום בסתירה כביכול שיש כאן, יש כאן המון מכל הסוד של הלימודים האלה, שהמרפא לא נמצא בעצם בשום מקום אחר, שההשתהות, ההתקרבות אל הדברים כמו שהם, הפגישה איתם, שם גם נמצא המרפא. אז בכל אופן בתוך הדבר הזה, ענתה, מה בודה מדבר? אם אתה לא אומר שיש אני או אין אני, מה אתה אומר? בודה בעצם רומז לנו כאן, לחפש ולראות האם אנחנו, יש משהו שעליו אנחנו יכולים לשים את היד, ולהגיד, זה מי שאני. למה אני מתכוון כשאני אומר אני? המחשבות האלה שאולי עולות אחרי השאלה הזאת? למצב הרוח שיש לי עכשיו? לגוף הזה? יכול להיות שאם אנחנו בכנות דורשים בתוך השאלה הזאת, חוקרים אותה מקרוב, לא רק בתוך השאלה האינטלקטואלית, אלא מתוך המפגש המדיטטיבי שלנו עם ההתנסויות שלנו, יכול להיות שאנחנו מגלים שאנחנו לא מצליחים למצוא משהו שאנחנו יכולים לאחוז אותו ולהגיד, זה, זה. זה מי שאני. זה מה שאני. באחת המסורות הטיבטיות, מושג, זה לא בדיוק המושג ענת, המושג אחות שלו, מקבל את המשמעות שהולכת, זה נורא יפה באנגלית, the ultimate unfindability of the eye. חוסר היכולת האולטימטיבי למצוא משהו. זה זה. נורא מעניין כאן בתוך הקונטקסט של לא עצמי. מה זה? לא עצמי. וזה לא עצמי. כל הקונטקסט של המילה הזאת היא בעברית. עצמי. עצמי שבא מתוך השורש עצם. עצם זה גם שם עצם, שזה אומר בעצם מבחינה תחבירית, מבחינה דקדוק, דבר, כל דבר, כל דבר שהוא משהו, הוא עצם. וגם כשחושבים על זה בגוף, עצם זה בעצם הדבר הכי מוחשי. יש לו, הוא קיים בתוך הגוף, הוא הכי מוצק שם, הדבר האחרון שנשאר כשהגוף הזה מתחיל את דרכו להיות קומפוסט, עצם. מתוך עצם, מתוך הממשות הזאת, הממשות הזאת היא באה עצמי. ומתוך עצמי גם צומחת המילה עצמאי. משהו שאינו תלוי במשהו אחר, שקיים בזכות עצמו. האם יש כזה דבר בתוכי? משהו שקיים בזכות עצמו, שאינו תלוי בשום דבר אחר? בואו נחלוק בבקשה כמה דקות של דממה ביחד.